אני אנסה לדבר הערב על השואה, מאחר שאנחנו נמצאים פה בערב עשרה בטבת, שהוא גם יום הקדיש הכללי, כלומר, אותו יום שהוקדש על פי הרבנות הראשית לישראל, לכל אלה שנספו בשואה והם לא נודע קבורתם, או איך נאמר, הם בני בלי שם, שנספו כבר כל משפחותיהם ואין מי שיזכור אותם. תודה. קראנו לנושא השואה בעין האמונה, כשהדברים יחתרו להסביר את לא רק איך האמונה מתייחסת לשואה, אלא גם במשמעות של עין האמונה כמו עין השערה, לב האמונה. מגמת הדברים פה היא תהיה יותר מאשר להיכנס לקורדינטות הרגילות של הדיונים ביחס לשואה, שמציבים את האמונה, את, כמו שנוהגים לקרוא לזה אנשים, מציבים את האלוהים במשפט, ונמצאים בקורדינטות כאלה של מה המקום לאמונה או מה המקום לאלוהים עם עובדת היות השואה. ואז נכנסים לנושא של מה שנקרא פילוסופית תאודיציה, הצדקת האל, הדרכים לאיך, על אף ולמרות, בכל זאת. וישנם את הנוסחות הידועות, הן שמישות, שמישות מאוד. נוסחות הדתיות הרגילות של לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיהם דרכיי, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכיי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. וזה עוד ציטוט של פסוקים קדושים ואמיתיים מפי ישעיהו הנביא, מה שוודאי נכון, ודאי אמת. ומכל מקום, דומני שמסתתרת מאחורי התשובה הזאת, במקום שזוהי התשובה ותו לא, מסתתרת עמדה נפשית שהיא באמת גזורה מתיאולוגיה נוצרית, שאלה שאינם כל כך אמונים לא על אמונת ישראל, ובוודאי לא בקיאים בתיאולוגיות נוצריות, הם לא יודעים שלשם הם יידרדרו. אבל מכל מקום זו האמת, כי הנוסחה שמשימה את האל במציאות האקס-רציונלית, שעל אף שהוא לא מסתדר לי לא עם הערכים ההגיוניים שלי ולא עם הערכים המוסריים שלי ולא עם שום דבר, אבל זה בעצמו מה שעושה אותו אל, כי אם הוא היה מסתדר עם ערכי השכליים המוסריים, אז בזה, איך אומרים, הוא היה בגובה העיניים שלי, ומה שבגובה העיניים שלי בהגדרה זה לא אל. הרצאת הדברים הזאת היא תוכל לשמוע אותה בסוגיות אחרות בנצרות, כי זו הסיבה שאני מאמין, אדרבה, כיוון שאני לא מבין את זה, ומה שאני מבין אני לא יכול להאמין בו. אני מאמין כיוון זה אבסורדי, והתנאי לאמונה עד כמה זה מעבר לכל ערכי. יש בהרצאת הדברים הזאת, כמו בכל ההרצאה הנוצרית, יש בה את היסודות המקוריים היהודיים. הלא כל האוריינטציה הדתית היא לקוחה מהיהדות, ומכל מקום היא מתנוונת משם, היא מתעוותת משם, והדברים מגיעים לצורה מפלצתית שאנחנו בתור מאמינים יהודים לא אמורים להיות שם. אנחנו לא נעסוק פה בתאודיציה, בהצדקת האל, אנחנו נעסוק, ננסה להרצות פה את הדברים בהסברה איך המבט האמוני מרכזו נבנה על פי הישרת מבט אל השואה ואל משמעותה. הקו שאני אנסה להסביר אותו פה הוא הדברים הידועים, הבסיסיים, שהיה נוהג לשנן לנו פעמים רבות מאוד הרב ציודה. אך דומני שעל אף שהדברים הם כבר מפורסמים, אבל יצא לי אפילו לאחרונה לראות שאנשים שחשבתי אותם, אולי אני עדיין חושב אותם, אבל ודאי אנשים אחרים חושבים אותם לתלמידי חכמים, ונדהמתי לראות עד כמה הם יודעים לומר את הנוסחאות של הרב ציודה, אבל אפילו אותם הם לא אומרים נכון, ועל אחת כמה וכמה שניכר שהם לא מבינו את מה שהוא אמר. אז אני אנסה לומר את הדברים עד כמה שאני מבין את מה שהוא אמר. ההוויה, היש, המציאות, היא בעצמה הדיבור האלוהי. ככה אנחנו מבינים את יחסנו לקדוש ברוך הוא. זה נכון שעל הקדוש ברוך הוא, שלא לדבר על זה שאנחנו לא מדברים, אנחנו אפילו לא חושבים. כי לך יתה דומיה אלוקים בציון, כך לימד אותנו דוד המלך. ואנחנו גם יודעים נכון שכל מה שאנחנו חושבים, הזכרנו מקודם, זה לעולם מה שאנחנו חושבים, והתוכן האלוהי הוא עוד נעלה ונשגב מזה לאין חקר. עד כאן זה נכון. ומכל מקום, אנחנו יודעים שיחסנו לאלוקים מתגלה בעצם היותנו חלק מהמציאות, כי המציאות מקבלת את מציאותה מצד מקור המציאות. בהגדרה, אלוקים זה הכל. המציאות ועוד יותר מהמציאות. מקוריות המציאות. המציאות המוחלטת שכל רמות המציאות כולה בלועות בה. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, בהוויה אלוקיכם, חיים כולכם היום. החיים של עם ישראל, אלה שאומר החיים ההיסטורי שלהם מתבטא באותו נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. שאומר החיים הישראלי, הוא מבטא את אותה תכונת נצח. כן? אדרבה, באותו אומר חיים, שהוא גם אומר מילים שמתבטא ביום ההולדת הלאומית שלנו, באותו פסוק, שאנחנו שרים אותו בליל הסדר. בכל דור ודור, קמים עלינו לחלותינו. אנחנו עדיין פה. הממד הזה שחיה אומה במרכז העולם האנושי, ובאמת במרכז היקום ההווייתי, הכללי, מתרכז פה בחיים התרבותיים, האנושיים, ומתבטאת, מבטאת באלפי שנות קיומה את היכולת של חשיפת קו הנצח, הקו האינסופי. כי איך אומרים, עם היסטוריה של 4,000 שנה לא חיסלה אותנו, כשמיטב המוחות ומיטב הכוחות של כל התרבויות, כל האימפריות שחיו לאורך 4,000 השנים האלה, הם על פי רוב גויסו למען המטרה הזאת של הכחדתנו, ואנחנו פה. אז אם ההיסטוריה הזאת לא חיסלה אותנו, אז מה יחסל אותנו? בזאת, הממד של החיים הישראלים הוא מונפק, הוא יוצא מכלל ערך חיים היסטוריים של 4,000 שנה, ומבליט בתוכו, לכל הפחות בתורה סימפטומטית, שיש פה ממד אקס-היסטורי, מחוץ להיסטוריה, מחוץ לזמן. יש פה את היכולת של התגברות על הזמן. את יכולת התגברות על החיים. יכולת התגברות על ההיסטוריה. כי הרציונל של ההיסטוריה אומר שעם ישראל לא צריך להיות פה. אבל יש פה ממד מטה-היסטורי, פנים-היסטורי, הנצח. נצח זה לא זמן, נצח זה לא היסטוריה. אבל ישראל מבליט את הממד הזה, שמחוץ לזמן, מחוץ להיסטוריה, בהיסטוריה המדהימה של עם ישראל. ההיסטוריה המדהימה של עם ישראל, ולא בסימפטום הנצח, ולא רק הנצח, מי שמכיר את הספר שלי, עיקרי התנסה, עכשיו אני מפרט יותר את הדברים של הרב ציודה מהמאמר החיות הישראלית על הכישרון וההשפעה של עם ישראל. וזה הכל מסכת אחת של הופעת החיות הישראלית, כוח החיים המופלא של האומה הזאת. כוח החיים המופלא של האומה הזה, שחתום בחותם האינסופיות, הנצחיות הזאת, בכל הצדים הערכיים שבהם הוא משביע על כל הצדדים החשובים שבהיסטוריה האנושית, הממד הזה הוא לא רק מסמן את עם ישראל כעם פלאות, או כעם מאושר, או בעל היסטוריה מדהימה. הממד הזה מגלה את המשמעות של אלוקים בארץ. אור אלוקים בארץ. כשאנחנו מדברים על המציאות, עליה התחלנו לדבר מקודם, כמופע אלוקי, עצם היש, זה היחס לאלוקים. כי אלוקים זה היש, ויותר יש מיש, ומקור היש. רק כשאנחנו עוקבים אחר היש בקונטקסט הישראלי, שם אנחנו מבחינים בפרק, מימד הנצחי שביש. מחוק מההיסטוריה האנושית את המושג ששמו ישראל. מחוק מההיסטוריה האנושית, מההיסטוריה הלאומית, מההיסטוריה, לא מההיסטוריה, מחוק מהקוסמולוגיה את המושג ששמו ישראל, ונשאר לך המילה נצח, או נשאר לך המילה נצח, או נשאר לך המילה אלוהים, בתור דיבורים דתיים. זאת אומרת, איך אומרים באמריקאית? wishful thinking. אתה יכול ככה לקוות על זה, אתה נורא רוצה להרגיש את אלוהים, לחשוב אלוהים, להתרגש מאלוהים. אתה יכול לעשות את זה על פי רוב 70-80 שנה עד 120. גז, חיש נעופה, זה ייגמר. הריגושים שלך, התקוות שלך, המחשבות שלך, הכוונות שלך, עם כל הכבוד להם, זה לא מתכוון להמשיך פה יותר מהמקרה הטוב באזור 100 ומשהו שנים. זה לא יגיע למאות שנים. ואז כל מה שחשבת, או כל מה שאמרת שאתה מאמין, וכדומה ועוד, אז היא התגלה שזה רציני, כמו שהחיים שלך הם רציני. והאפר רציני עוד יותר. כי האפר יחסה עליך ועל המילים שלך, ועל הרגשות שלך, ועל התובנות שלך, והבנות שלך. ו... טוב. תבדוק טוב, והאפר מחסה לא רק עליך בתור פרט, הוא מחסה גם על עמים, גם על תרבויות. כי מה זה עמים? אז זה לא 120 שנה, לא 70 שנה, זה 700 שנה, אתם יודעים מה? 3,000 שנה. זה זמן. זמן, ייגמר הזמן. שעון החול יעשה את שלו, והכל ישב אל האפר. לא רק עמים, גם תרבויות, ציוויליזציות. אם תרצו, גם מערכות שמשיות, גם הם יחבו. כי הכל זה עניין של זמן. ושעון החול תמיד עוזל. אמנם, תמיד ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, והיוצא מן הכלל שלנו מרמז לנו שיש פה בקוסמולוגיה, בהוויה הכללי, מימד שהוא מחוץ להיסטוריה, ומחוץ לחוק, ומחוץ לרציונליות. זה הממד שעליו הצבעתי מקודם, שקראתי לו ישראל. זה אומר לנו, אם אנחנו נסתכל על ההוויה כולה כעניין אחד, כמערכת חוקים אחת, כמציאות אחת, המציאות יש בה גורם, יש בה אלמנט, שהוא נצחי. זה לא נכון שכל מה שיש פה זה רק אפר שעומד לחסות פה את הכל. זה לא נכון. כי יש פה גורם שהוא שן הזמן לא יכול לו. הגלה היא מילתה שההוויה כולה, ופה ראוי להשתמש במילה, אלוהית היא. אלוהית, כלומר, לא רק מה שאתה מכיר במציאות, ויכול להכיל, ויכול להבין, ויכול להעריך על פי ערכיך, אלא הכל בא ממקור המציאות, שהוא למעלה מן המציאות. הוא כולל את המציאות, וחותם את חותמו בה. החותם שמבליט את משהו למעלה מן המציאות, במציאות, אתה יכול לקרוא לו אלוהי, אתה יכול לקרוא לו ישראלי. ובעומק העניין זה אותו דבר. זה מה שמכונה בלשון הנבואה נצח ישראל. שזה כינוי כפול משמעות. הן לקדוש ברוך הוא, שהוא השם אלוקיכם אמת, אתם יודעים. ונצח ישראל זה מה שלא ישקר. אם תרצו, מה שהוא לא משקר זה הנצח. אבל זה גם כינוי למה שמתבטא בעומר החיים הישראלי, עליו דיברנו מקודם, נצח ישראל. נצח ישראל זה מה שמתגלה במרכז של ההוויה הקוסמית, המתגלה כמרכז ההוויה האנושית, התרבותית, של הציוויליזציה כולה. של העמים כולה. וזה האומה הישראלית ממש. בעומר החיים עולה מכללות כל דורותיה. האומה הזאת, זו הסיבה שבראשית ימיה, היא מתפרצת על במת ההיסטוריה באיכויות שאותירו את רישומם בצורה כל כך מרשימה, שלא לדבר עלינו כבני העם הישראלי, שיש לו תכונה לאומית של זיכרון קולקטיבי מאוד מאוד מבוסס, ומערכת תרבותו היא מאוד מאוד נותנת מקום לחינוך לאורך אלפי שנים, אלפי שנות קיומו, שמשמר את הזיכרונות של המאורעות ההיסטוריים שכוננו את מציאותו בראשית הימים. אבל יתרה מזאת, ההיסטוריה הישראלית היא מרכז הערכים של האנושות. כי סך הכל, התורה, התנ"ך, שמתעד את ההיסטוריה הישראלית הקדומה, מי שכינה אותו לספר הספרים ועשה אותו לרב המכר האולטימטיבי של ההיסטוריה הספרותית, זה לא היהודים, זה האנושות. זה ממש לא רלוונטי אם ישנם דורות הם פשוט לא מתעניינים בתנ"ך הזה, כי זה פשוט עושה אותם ללא רלוונטיים. כי היסטוריה יש לה את הריתמוס שלה, יש לה את הקצב שלה, יש לה את הערכים שלה. ודורות, אפילו תרבויות, הן יכולות להיות זניחות, זאת אומרת, הן חוזרות לאותו גורם שהוא חזק מהם, שקראתי לו לפני דקות, ספורות, האפר. אז מה שתופס הרבה נפח ויכול להיקרא, הרבה מילים, תראו, מילים מאוד מרשימות, זה פעם היה ממלכת כסדים, ממלכת רומא, ממלכת יוון. כיום אפר זה מילה יותר חזקה מהמילה שלהם. כי זה מה שנקרא שייך להיסטוריה. עבר, לא רלוונטי. התנ"ך הוא עדיין רלוונטי. גם לאנושות. ואם תגידו לא כל כך, אז האנושות האקטואלית היא לא רלוונטית. כי הדורות הבאים יחזרו לזה, איך אני יודע. כי המקרה לא יתמיד עם ההיסטוריה של אלפי השנים האחרונות, כזאת היא הייתה, סביר שעם התנודות, מעלות ומועדות, זה היה היסוד היציב. גם של התרבות, כי הנחת העבודה של דבריי פה אומרת שיש חוק גם לרוח. לא רק לגוף, לא רק לפיזיקה, לא רק לפסיכולוגיה, גם לרוח יש חוק. והחוק הרוחני אומר שההיסטוריה הערכית של האנושות היא חיה סביב ערכי התנ"ך. המציאות הזאת של היסטוריית התנ"ך היא הדרמטית והמשמעותית ביותר בהיסטוריה האנושית, כי שם ישנו תיעוד של התפרצות זרם החיים הנצחי הזה של עם ישראל, שהוא לא רק מופיע בתנ"ך, הוא מופיע לכל אורך ההיסטוריה כמו שהופיע בתנ"ך, זה כמו שאישיות, אז היא לא רק ברגע הלידה של העץ, היא מופיעה. אישיות הולכת, הולכת וזורמת עד יום האחרון. רק פה האישיות הלאומית שלנו, כנראה יום האחרון לא כל כך רלוונטי לגביה, כי היא לא מתכוונת להגיע ליום אחרון. אבל מכל מקום, בכל ימיה, היא הולכת וחושפת את אישיותה. נצח ישראל לא מתגלה בתנ"ך יותר ממה שמתגלה בגלות. אולי יד רבה בגלות. המשפט שאמרתי מקודם, אם ההיסטוריה לא חיסלה אותנו, אז מה יחסל אותנו? המשפט הזה לא יכל להאמר אם כל ההיסטוריה שלנו זה רק הייתה היסטוריה תנ"כית. משם לא התבטא כל כך המאמצים של כל ההיסטוריה לחסל אותנו. אז דווקא המימד של נצח ישראל מתבטא בעומר החיים ההיסטורי מחוץ לתנ"ך, אולי עוד יותר משהו בתנ"ך. למרות שהסיסמה הזאת, הרעיון הזה, נצח ישראל, נוסח על ידי נביא תנ"כי. מכל מקום, זרם החיים הישראלי הזה, כיוון שהוא מופיע, הוא מופיע בעם ישראל. ולו, נקדם תהליכים ונגיד את זה זריד, לו עם ישראל היה חי על פי הקודקס הנשמתי שלו, על פי אופיו, על פי תכונותיו, על פי סגולותיו. כי אז ההיסטוריה שלנו לא הייתה כל כך רבת מאמורות ורבת כאב ורבת סתירות ולא כל כך מכוערת בכמה פנים כמו שההיסטוריה הישראלית נראית. אבל מסיבות שונות עשו את המציאות הישראלית כמו העולמית הכללית ללא כל כך ישרה, ללא כל כך פשוטה, לא כל כך, איך נגיד, לכתחילית. וכתוצאה מזה הסתבבו הדברים וגורם מאוד משמעותי נכנס להיסטוריה הישראלית ששמו גלות. בגלות שם בוטלה המציאות הבסיסית של יכולת ההופעת החיים הישראלים בתכונתם הפשוטה הישרה, גם לא עוצמתה, פה ועכשיו, ברגע אחד, בזמן אחד. אני אומר משפטים, שאני מקווה שאתם מבינים כשהם לא סותרים זה את זה. לפני שנייה אמרתי שדווקא הגלות היא דווקא מבליטה, אולי את נצח ישראל, אולי יותר מאשר את התקופה התנ"כית, שעכשיו אני מנסה לקרוא לה תקופה הנורמלית שלנו. אבל מכל מקום, התקופה התנ"כית זוהי תקופה של הופעת חיים עצומים, בריאים, שאתה יכול לחוש את הערך המוסף שלהם, לא בפרספקטיבה חובקת מאות ואלפי שנים, אלא במקום אחד, כשאתה חי, אני יודע, בתקופת משה, דוד, שלמה, זוהי תופעת איכות, פלאים, עוצמת חיים המרוכזת בעם ישראל, במקדשו, בממלכתו, בנבואתו, בחוכמתו, בתורתו, באיכות, ספירת החיים, בכל הערכים הפוליטיים, האקונומיים, בקודש ובחול, הכל כאורגניות אחת, בצורה שהיא מרכזת את כל האנושות סביבה, כן, למשל, כמו שהיה בתקופת שלמה. זו תקופה, איך נקרא לה? לכתחילית. זה מצב בריא, מצב שמבליט את הסגולה הישראלית, את האופי התכוני, העצמי, של כוח החיים המופלא הזה ששמו ישראל, פה ועכשיו. כנראה, כיוון שהמערכות החיצוניות של התודעה ונורמת ההתנהגות החברתית והתרבותית מאפשרות את זה. וזה טוב. ועל זה אנחנו מתפללים, חדש ימינו ככדם. ומכל מקום נסתובבו הדברים ושווקה האומה הישראלית מיות עם. התקיימה כלילת התורה ואני אקניהם ולא עם. אובדן התודעה הלאומית, התפורות החברה לכתות, למפלגות, ואחר כך לפרטים, לקהילות, שהופכות להיות לקהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש השם, בפן הכואב מאוד של העניין הזה. גלות, עכשיו אני לא מתכוון להאריך במוראות הגלות, הגלות זו זוועה. שגולת הכותרת שלה זה אקורד הסיום שלשמו התכנסנו הערב, השואה. אבל זה רק תמצות בעוצמה מאוד גדולה של דברים שכדוגמתם היה לאורך קרוב לשנות 2000. המציאות הזאת זו מציאות של אבסורד. איך נקרא לזה? אבסורד תיאולוגי. כי אם המציאות אלוהית היא, אם המציאות בעצמה מופע אלוהי הוא, כי אז והיה המרכז המבליט את התוכן ההיסטורי, נשמת היסטורי, התכליתי, המופלא, הפורץ גדרות עולם מצומצם וחושף את הממד האלוהי, הנצרי, המוחלט, שהוא נשגב מהמערכות הקונספטואליות, הממשיות, המצומצמות שלנו, בתוך מערכת המציאות. הממד הזה, אם הוא מתמוטט, אז מה נותר מההיסטוריה? או מה נותר מהמשמעות של התרבות? או מה נותר מהמשמעות של היש? נותרה מציאות עירומה, חפה מתכליתיות, חפה מסגב, היא נמצאת, אפשר לקרוא לה שני דרכים, אולי באיזה הזיה חיובית שרוצה לראות את הדברים בצורה אופטימית, אז תראה, תוכל לסמן לה את הדברים. המציאות זה מערכת חוקים טבעית כזאת, שהמקסימום זה לגלות את המשטר שלהם, ובזאת לחוש בה איזה ממד אסתטי, אינטלקטואלי, או תחושתי. אבל מכל מקום, במקרה הטוב, היש וההיסטוריה זה משהו שהוא נמצא בתוך המערכות האנושיות. ואם אדם ירצה להיות יותר מציאותי ופחות אופוריסטי, אז הוא יגיד שהמציאות היא בלשון המקרא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ים כאוטי, ים של מקרים, תשפחות של זרמים. ופה, כן, ישנם גם פילוסופיות כאלה, עתיקות, הכל זורם. זה נוסחה מימות החושך זה יוון, או השיבה אינסופית, זה נוסחה מימות החושך הגרמני. אבל יש ממשק בין ההחשכות האלה, והצד השווה שלהם, שהן נובעות מהאוריינטציה שאיננה משקללת את המושג ששמו ישראל, במבטיה, בתובנותיה, ומתוך כך, בוא נגיד, קצת קשה לבוא להם בטענות, כי על פניו זה מה שנראה במציאות. בלשון התנ"ך זה התנסח לא רק במליצה, מטאפורה, אלא בנבואה מכוונת לעניין הזה, התנסח בלשון הנביא יחזקאל, ויבוא בכל הוגעים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. ובמילה אחת, חילול השם. תראו שמילה חילול השם זה חילול של השם. השם זה המגמה. בכלל, כשמדברים על השמות האלוהיים, אז טוב שנרשום לפני עצמנו ונזכור את זה כשאנחנו משתמשים במילים האלה, שפירוש מילה השם, שמות אלוהים, הכוונה המגמה. המגמה, הנשמה, התכלית, האידיאל. זה פירוש שם השם. מגמת המגמה, נשמת הנשמה, תכלית התכליות, מטרת המטרה. זה השם. כשאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא, זו מילה פונקציונלית למקור הכל, אנחנו קוראים לו השם, ברוך השם, אנחנו אומרים, מי יצא השם, נכון? כוונתנו שאחיזתנו בכל, במציאות, בישות המוחלטת, הכוללת כל, היא במה שאנחנו תופסים את המגמה. יש פה מגמה ואופי ואידיאל. ובואו, תקשרו את זה, או תלכדו את המילים שאני אומר לכם פה עכשיו, עם מה שהערכתי בדיבור בפתיחת דבריי. שישנה ישות, ובמרכזה ישנה את החיות הישראלית, שהיא מבליטה את הפן הנצחי, העולמי, הנשגב, שנמצא בתוך המציאות עצמה. הוא מבליט שהמציאות עצמה היא מופע של משהו יותר מציאותי מהמציאות, עוד יותר מקיף, ועוד יותר נשגב, מקור המציאות. מקור המציאות החתום במציאות. בזאת אנחנו חשים שהמציאות כולה תכליתית היא, מגמתית היא, אידיאלית היא, שמית היא. בעברית, מסורתית, קוראים לזה, ושמנו קראת בשמך. שם ישראל זה הופעת המגמה האלוהית. המגמה הכללית של כל היש, המתרכזת בחיות הישראלית. זה שמנו, זה שמך. וישנו חילול השם. חילול זה לא רחוק מהמילה חלול. כשדבר הוא לא מלא ומרוקן מתוכיותו הפנימית, הוא חלול. חילול השם קרוב מאוד למשמעות ריקון השם. התוכן, השם, המגמה, הנשמה, התכלית, כשהיא איננה ממולאת, זה נשארו מילים או רעיונות חלולים. מציאות רוחנית חלולה ריקנית מתוכן ומאמת ומממשות, זה חילול השם. המושג חילול השם, כפי שהוא מופיע בתנ"ך, בפרק שלם שהוא רק מתייחס לנושא של חילול השם, כמה פעמים נזכר חילול השם, לא תחללו את שם קודשי ונקדשתי לבני ישראל, אל תחלל את ביתך לאזנותיו, לא תזנה הארץ, זאת אומרת, הארץ זימה. ומכל מקום, אין שום מקום בתנ"ך שהוא מתרכז כפרק שלם בנושא שנקרא חילול השם. להוציא אותו פרק למדווה ביחזקאל, שמדבר על הבעיה האונטית הזאת, הישותית הזאת, הטוטלית, הבעיה האלוהית הזאת, שנקראת גלות. ויבואו בכל הוגים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם השם אלו ומרצו יצא. ואחמול על שם קודשי, אשר חילו לו בית ישראל. ולכן, מה הפתרון לחילול השם? התשובה היא קידוש השם. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל והגויים. ויקדשי בכם לעיניכם. ומה הדרך של קידוש השם? לקחתי אתכם מכל העמים, קיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל גילוליכם, מכל טומאותיכם, מכל גילוליכם, אטהר אתכם. ואסירותי את אבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועשיתי, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלך, ומצוותיי תשמרו, וכו'. כמו שהפסוקים המפורסמים האלה ממשיכים שם, עוד זאת תעשה לבני ישראל, הרבה אותם כצון אדם, כצון קודשים, כן, תהיינה הערים החרובות, השוממות, מלואות, צון אדם, וידעו כי אני השם. אותו פרק של, שהוא גם הפרק של הקץ המגולה, פרק למדבר ביחזקאל, שם בפסוקים הקודמים מתואר פה הקץ המגולה. הפרק הזה כל כולו מתייחד במציאות הזאת של קידוש השם, שעניינו לתקן את חילול השם הגדול. המציאות הזאת של הגלות היא חילול השם בהי הידיעה. החילול האולטימטיבי. יש חילולי השם קטנים, אבל יש את החילול המוחלט, הריקון המשמעותי של התוכן האמוני, בצורה האולטימטיבית, זו המציאות של הגלות. לא שבגלות אי אפשר להמשיך לדבר על הקדוש ברוך הוא, ולהגיד שאני מאמין, וגם ללמוד תורה, ולהיות קדוש, ולעשות המון דברים. ומכל מקום, זה לא ישנה את דברי הנבואה. המציאות הזאת, זה חוסר קשר להשם. זה ריקון התוכן האלוהי ממשמעותו. וממה שהסברנו פה, זה מובן מאליו, ברור. רק מה לא ברור, מה שלא ברור, זה ההיתכנות הזאת. איך ייתכן מצב כזה? איך ייתכן מצב כזה של מציאות, שהיא באה ממקור המציאות, והיא ודאי חתומה בחותם המקור, המייצב אותה ומחולל אותה וחותם ביצורתו. איך יכול להיות מין מציאות כזאת של תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, מבחינה ערכית ומשמעותית ותוכנית ותכליתית לכל היש. זוהי קושייה נוראית. זוהי קושייה שייתכן שאלה שלא לומדים או לא מבינים באמונה, לא מתקשים בה, אז חיים טוב. כי איך אומרים, את החודש אתה יכול לסגור גם בלי הקושייה, גם בלי שיש לך תירוץ עליה, גם בלי ששמעת עליה. אפשר שבני אדם יחיו, הם יכולים לחשוב שהם חיים בנימים, גם בלי ששמעו על זה שאפשר לקשוש את קושייה כזאת, איתרני זאת. גם אם תקשה להם את הקושייה הזאת, הם לא יבינו מה אמרת בדיוק. הסתבר שיכולים לחיות, למרות שלא הבינו מה אמרת. כן, זה נכון. יכול להיות שהרוב המוחלט של בני אדם הם כאלה. ומכל מקום, הרוב המוחלט של הבני אדם הם לא מבינים את הקודק שעל פי המציאות מתנהלת. הרוב המוחלט של בני אדם הם גם לא מבינים את תורת היחסות, גם לא את תורת הקוונטים. אבל זה לא עושה אותם בלתי מושפעים ממנה. הם יכולים להגיד לא נכון, מעולם לא תליתי כביסה על פי תורת הקוונטים. זה נכון. אז זה לא מה שיש לך בראש, אבל מכל מקום זה כולל אותך. הקודקס הפנימי של ההיסטוריה והמשמעות שלה היא כוללת את כולם ונותנת משמעות הרת גורל לכולם, בין שיודעים את זה ובין שלא יודעים את זה, בין שמבינים ובין שלא מבינים, בין שמתבוננים ובין שלא מתבוננים. פירוש המילה אמונה בעברית שיחה, לא מבחינה מילולית ורבלית, אלא מבחינה תוכנית, הבנתית, ולא באוריינטציה זרה. פירוש המילה אמונה זה להסתכל על המציאות בקונטקסט הכללי שלה, ולהבין את המציאות בקשר האלוהי שלה. וכשאני אומר את המילים האלה, כוונתי, באור הדברים שדיברתי עד כה, איך שאני מדבר עד כה, זה נקרא מבטים של אמונה. הם מסתכלים על המציאות בטוטליות שלה. הכל בבת אחת. הכל בבת אחת בחיפוש האופי, בחיפוש המגמה, בחיפוש המשמעות, ההווייתית, המציאותית. והיה, ואתה יכול להראות את הערך האולטימטיבי שבמציאות, זוהי צורת המבט שלך, והערך המוחלט של המציאות, הנשגב, הנצחי, הכללי שבמציאות, כשהוא בולט מכל שדדי החיים, כשאתה יכול לראות את זה, זה נקרא שאתה מאמין. ואם לא הבנת בדיוק מה אמרתי פה, לא בטוח שאתה לא מאמין, אבל והיה ואתה, לא רק את המילים אתה לא מבין, אלא גם את האוריינטציה של המילים אין לך, אז כי אז אתה מאמין אולי פוטנציאלית. אבל איך אומרים, יש בן אדם מבוגר והוא מבין, ויש ילד והוא מבין, הם שני מבינים. אז אנחנו לא אומרים שילד לא יכול להבין, ילד מבין כמו שילד מבין. מכל מקום, יש הרבה דרגות בהבנה. הבנה ואמונה זה אותו דבר, מאוד דומה. זה לא שמישהו לא הבין מה שאמרתי פה, הוא לא מאמין, רק הוא מאמין באיכות נמוכה יותר. כי אם אין את הפיתוח של ההסתכלות הכללי, אין פיתוח לנטייה האמונית. ואז היא נשארת כמו הבנה בלתי מפותחת. לא שאין שם הבנה, יש שם הבנה, רק לא מפותחת. אמונה גדולה זה האמונה שהיא מתרגלת להסתכל על הכל כאחד. על הכל כאחד, והכל מצד הקשר למכור הכל. ורואה את הקשר בין הכל למכור הכל. עוד פעם, לא מבחינה דקלרטיבית, הצהרתית. אני אומר שאני מאמין, אני אומר שכל קשור ללבי. הנה, זה אפילו אני אמרתי ברגע זה, אין קל מזה. אבל מה שעושה את הדברים לאמונה זה לא האמירה, אלא העמדה הנפשית שהיא באמת רואה ככה את הדברים. אולי עדיף שהיא לא רק תראה, אם היא גם תוכל להסביר איך היא רואה, במה הדברים קשורים לתכליתם, לעניינם, אל ערכם. אז בזאת אנחנו גם נוכל ליהנות ממנעמי אמונתה. ולא, ייתכן שבן אדם מבין דברים, לא מצליח להסביר את עצמו, זה יכול להיות. יכול להיות שבן אדם מאמין, לא יודע להעביר את זה עליו, יכול להיות. מכל מקום, התוכן האמוני זה הבהירות של ההבנה השכלית. ההבנה השכלית הגדולה, המקיפה, הכללית. כשאנחנו מסתכלים בקונטקסט אמוני על התופעה הזאת ששמה גלות, אז מתעוררת, איך אומרים, נוצר פה קצר באמונה. כי המבט הכללי לא מצליח לראות פה טעם בתוכן ומשמעות והתכנות. כי אין פה מגמה, יש פה כאוס. הנקודה המרכזית והאיכותית של החיים היא נרמסת תחת גלגל החיים. היא נרמסת תחת השגרה של ההיסטוריה, ששוב, אפשר לראות אותה כמערכת חוקים או כמערכת מקרים. בכל ניסוח אין פה ערך, אין פה תכלית, אין פה מטרה, אין פה תוכן, אין פה אידיאל. שאותו אתה יכול לחוש שהמציאות עצמה מגלמת, כי המציאות עצמה מגלמת את ההפך מזה. כשכל התרבויות, כל העמים, הם על הסוס, ועם ישראל הוא היהודי הנודד, אז החותם של הנצח לא מתגלה בכלום, והיהודים שהיו אמורים לבטא את זה במבט לוקלי, מקומי, זמני, מבטאים את ההפך מזה. חילול השם. חילול השם, אובדן האמונה. ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. את התקופה הזאת, כך מתאר התנ"ך במטבע הלשונית שציטטתי פה עכשיו. אפשר לדבר על אלוהים, אבל זה לא אלוהי אמת. כי המציאות זו שאיננה ורבלית, איננה מילולית, היא לא מבטאת את זה, איננה אומרת את זה. היא אומרת את ההפך מזה. המציאות הזאת היא לא תיתכן. ועל כן מונחת בתוך נשמת הגלות, בתוך נשמת התוהו והבוהו והחושך הזה של אותו תהום שאין לו חקר, של המציאות חסרת הפשר, מונחת הגזרה של יהי אור. מוכרח להיות שיש תוכן פנימי שהוא שואף לסדר, שואף להחזיר את הדברים אל זרימתם התקנית, התכליתית, האידיאלית, המקורית, נקרא לה האלוהית. זאת שמתאימה עם המהות, עם העניין, עם המטרה שהיש הוא פועל יוצא שלה. וזה מוכרח להתבטא באותו פנומן שלגבינו כבר מובן מאליו, ועובדה היותר כבדת משקל בהיסטוריה של האנושות, ובטח של עם ישראל ב-150-200 שנה האחרונות, תחיית עם ישראל, קיבוץ הגלויות, נפישת הגלות, אובדן הגלות, מתוך הכיוון של תחיית האומה בארצה. זהו חוק פנימי, זהו הכרח קיומי לקודקס הפנימי שעל פיו היש פועל. בלא זה, כביכול אין פה מערכת, אין פה סדר, אין פה תכלית, אין פה שם שמיים. סוף הסיפור שאנחנו מזכירים פה עכשיו הוא הכרחי מראשיתו. הנבואה דיברה על זה, הזכרנו אותה פה עוד הרבה לפני כן, דיברה על זה הנבואה. נבואת משה הזכירה, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הכללה והברכה, הברכה והכללה, אשר שמתי לפניך, יהיה קיבוץ גלויות, ושב השם אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב הקיבצך מכל העמים, אשר ליחך שמה, אם יהיה לידך בקצה השמיים, שם מקבצך וכולי, מה שכולנו מכירים. מכירים מהפסוקים, והם מכירים מהמציאות. רק פה, המגמה הפנימית הזאת, היא מופיעה בתור תביעה פנימית בנשמת ההיסטוריה. והתביעה הפנימית של נשמת ההיסטוריה היא תובעת את תיקון המערכת הזאת שהתגלגלה בנסיבות שהתגלגלה למערכת של קלקול גדול. הגלות היא מציאות בלתי נסבלת. לא הכוונה שקשה שם ליהודים, אלא קשה ליש, קשה לתכלית היש, קשה לקדוש ברוך הוא. כי זה לא הולך ביחד, או קדוש ברוך הוא או גלות. אבל בעומק העניין זה לא יכול ללכת ביחד. המציאות בהכרח היא תתאים אל היסוד המכריח את מציאותה. היסוד הנותן לה את מציאותה. היסוד המקורי של מציאות המציאות, מקוריות המציאות, סיכומו של דבר, זאת שהגתה את המציאות, חוללה את המציאות, מעצבת את המציאות, דוחפת את המציאות אל תכליתה, אם כי במבטים הקצרים של בני האדם, שהם יכולים לראות כאורך הגלות במושגים שלנו, בפרספקטיבה של מקור המציאות, זה קצר, רגע קטון אז הבטיח. ומכל מקום, המציאות הזאת של הרגע הקטון, יש בתוכו הכרח פנימי שלצאת מהרגע הזה. ופרטי המציאות, והיה והם רוצים להיות מציאותיים, הם צריכים להתאים את עצמם למציאות. ישנה בחירה חופשית לאדם, ובחירתו החופשית של האדם מגיעה לפסגות ולתאומות. אדם יכול מאוד לשדרג את האיכויות האישיותיות שלו. הבחירה החופשית של האדם יכולה לדרדר אותו לתאומות. אדם יכול לאבד את עצמו לדעת. אדם יכול לאבד את דעת עצמו. אדם יכול להכחיד את עצמו פיזית, יכול להכחיד את עצמו נפשית, יכול להכחיד את עצמו רוחנית. כי יש לאדם בחירה חופשית. הבחירה החופשית יכולה גם לחולל את אותו רגע קטון של גבינו הוא 2000 שנה של זוועה ששמה גלות. זה פועל יוצא גם של בחירה חופשית. כשהבחירה חופשית לא טובה, שהתוצאות שלה הן לא טובות. ומכל מקום, המציאות איננה מתחילה מבחירה חופשית של אדם. כי לא אדם הנדס את המציאות. לא את עצם קיומה, לא את אופיה, לא את חוקיה, ולא את תכליתה. הבחירה החופשית אמורה להשתלב במציאות, על פי אופיה, על פי חוקיה, על פי תכליתה. והיה ויעשה זאת האדם, הוא יהיה מציאותי. והיה ולא יעשה את זה האדם, הוא יכול לקרוא לעצמו ריאלי ומציאותי ופיקחי ושאר מיני נימבוסים הוא יכול לתת לעצמו, אבל הוא, בקונטקסט של מה שאנחנו מדברים פה, בעין האמונה, הוא לא. הוא לא מציאותי. יכול להיות שיעברו 70, 80 עד 120 שנות חייו, והוא לא ידע מזה. מכל מקום, הפרספקטיבה עכשיו היא לא עושה משאלי דעת קהל. היא לא שואלת מה אנשים חושבים, מרגישים, מסכימים או לא מסכימים. בדיוק, כמו שמדענים, הם לא קובעים קביעות על דבר הקוסמוס, על פי משלי דעת קהל. אפילו הנוסחות שלהם, לא מציעים אותם בפני הקהל הרחב, בשביל להגיד מסכימים או לא מסכימים. כי זה נושא של שכל. ומי שהוא בעל שכל, איתו אפשר לדסקס את העניין. ומי שלא, אז שיהיה בשקט. כן?
אבל זה לא
אמור
להיות כן, דווקא לדעת קהל,
כי
אדם שבחיה חופית, זה אמור לדעת מה הוא מדעת.
כן, זה נכון, אז אתה מבין. ושוב, אני אחזור למשל לילדים. גם לילדים כדאי שיהיו מציאותיים, נכון? אבל יש להם שכל של ילדים, אז איך הם יהיו מציאותיים? סליחה?
כל אחד במבחנו?
כל ילד במבחנו, זה מה שאתה מבין שאני מתכוון לומר. איך אתה רוצה שהילד יהיה מציאותי? מה אתה אומר? כדאי שיהיה לו אמא טובה לילד, נכון? שיהיה לו אבא טוב, שיהיה לו הורים ומחנכים. ועל ידי זה הוא יהיה יותר מציאותי, ישמרו עליו, לא להכניס עדיין במקומות לא נכונים, לא לקפוץ למקומות לא נכונים, חדומים ועוד, ואז יהיה יותר מציאותי. יש גם ילדים רוחניים, אז כדאי שיהיה להם הורים. אז מי שאין לו שכל, שימצא לו מישהו עם שכל, שיהיה הורי רוחני בשבילו, שישמור עליו, ידריך אותו. ובאופן כללי, החברה ככה היא נבנית, וזה טוב. ומכל מקום, כך העניין, והרעיונות לעשות את כל הצדדים האינטלקטואליים הגבוהים לנחלת כולם, זה רעיון מאוד פופולרי בימינו, אבל הוא לא יצלח. היא פשוט אבסורדי. הוא נוגד את חוקי הטבע. למרות שזה לא מוצא חן בלב רוב בני האדם. כי הם מודרים על ידי זה, מודרים האינטליגנציה הגבוהה. מה נעשה? אבל זו המציאות. ומכל מקום, העיקרון של המציאות פועל על כולם. זה נכון. עכשיו, אני מנסה להתמקד או למקד את דבריי, להתרכז בכל הציור של מה שאני מנסה לתאר פה, שיש פה, איך נקרא לזה, תאונה. יש פה מציאות אלוקית שעברה תאונה, או הכנסתי את המילה תאונה במילה רגע קטון. עדיין, רגע קטון לא תקין. רגע קטון שבו לגבינו זה אלפי שנים, או מאות, או יותר מאלף שנה, שבו הדברים אינם פועלים על פי מה שהמציאות, גם לא האינטליגנטית לכאורה, יכולה לחוש בה שהמגמה תחליט תוכן ועניין. אבל זוהי המציאות. המציאות הזאת היא לא מציאותית באמת. היא לא יכולה להמשיך ככה. מוכרח וישנו ממד הכרחי בתוך מערכת הנסיבות הזאת שדוחפת את הדברים לשוב אל תקנם. אתם מבינים? זה כמו מחלה. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהמחלה זה משהו לא נורמטיבי. כי הנורמליות זה הבריאות. אבל מחלה, איך נגיד, סוגריים, אך נורמלי שמדי פעם אנחנו חולים. אבל כשנופלים למשכב, כשישנה מחלה, ישנה הנחת יסוד נכונה, שישנו גורם בריא, פנימי, שהוא רודה במערכת ותובע את הבריאות. ויש בכוחו לשקם את המערכת ולהוציא אותה מחוליה, ממחלתה. למרות שבחוץ היא נראית חולה. והיא באמת חולה. מכל מקום, זה שהמערכת חולה, זה לא הכוונה שבפנים תביעת הבריאות לא ממשיכה לפעול. היא יכולה לפעול בכמה רמות, היא יכולה לפעול בצורה סתם, אל תעשה כלום, והגוף לפעמים מתגבר על המחלה. לפעמים זה גורם לכך שבן אדם לא רוצה לחיות, והתביעת החיים הפנימית היא טובעת לא להמשיך לחיות בצורה הזאת החולנית, אז ייגש אדם לרופא, ייקח תרופות, על ידי זה יהיה בריא. העיקר, יש פה נקודה פנימית שהיא דוחפת אל הבריאות. והנמשל, העולם כולו כאיש אחד, ההוויה כולה, ההיסטוריה כולה, אני טוען זה גם כן מערכת כזאת. זו מערכת שיש בה את החיות שלה, את האופי שלה, את העניין שלה, ששואף למופע נורמטיבי בריא. ויש לה אפשרות של קלקולים ומחלות, רגע קטון, גלות, 2000 שנה. אבל זה לא אומר שבפנים אין דחף לבריאות. בלשון אחרת, שם השם לא מפסיק לפעול. ושכינה בגלות. שכינה בגלות זה לא רק בא להגיד ששם שמיים מתחלל במה שהשכינה היא בגלות, זה גם בא להגיד אמו אנוכי. לא רק אמו אנוכי בצרה, אלא אמו אנוכי. יש פה עדיין את התוכן הפנימי, האידיאלי, הנשמתי, התכליתי, שם השם, השכינה, שהיא עדיין פועלת, על אף שזה גלות. אבל זה לא נראה. לא נראה בעליל. ומכל מקום, זה יסוד דומיננטי ופועל. המשמעות בממד ההיסטורי הריאלי של הדברים, זה תביעה לשוב לחיים נורמליים ולמלוא עוצמתם וחשיפת סגולותיהם של החיים הישראלים. שתנאי אולטימטיבי לכך היא תשובה אל הארץ, להחיל ריבונות עליה ולהקים פה המלאכה, שהיא תוכל להיות המסגרת להופעת הסגולות, התכונות העצמיות של זרם החיים הקולקטיבי של האומה הזאת, כמו שהתגלתה בנצח ימיה. שכל האיכויות שהתגלו בה בסך הכל יוכלו להופיע במקום אחד, בזמן אחד, בצורה מרוכזת. זו התביעה לשוב לארץ. היא מתנסחת בהמון דרכים. הדרכים המפורסמות זה המצווה. מצווה תשוב ארץ ישראל, שאבי האומה הרמב"ן מנסח אותה בספר המצוות. מפורסם שזו המצווה נצטווינו בכל הדורות, שלא נניח את ארץ ישראל לשממה, לא, שלא נניח את ארץ ישראל ביד שאר האומות או לשממה. כלומר, התביעה ההלכתית שטובעת מאיתנו להתלהם להגיע למסגרת מדינית, ממלכתית, ריבונית על הארץ וליישב אותה. אבל באמת היא מתנסחת בניסוח עוד קדום באותה הנחת יסוד שהיותך מחוץ לארץ, כל יהודי או כל קהילה או למשפחה באשר היא, היותה מחוץ לארץ, זוהי מציאות של זעם, מציאות של אי יכולת נשיאת המציאות הזאת. והתביעה הפנימית, גם לא בגלל שזה מתנסח בתור מצווה, מוכרח להיות בתור צו פנימי, תחושה פנימית, שכל יהודי שמוכרח לשוב לארצו, מוכרח לשוב למסגרת שבה החיים הכללים יופיעו בצורתם הנורמליים. כן? רגע, אל תראיין אותי. תן לי לדבר, נגיע. התוכן של תביעת החיים המלאים הוא באמת אינרנטי, הוא באמת טבעי ומצוי בעומק רוחה של האומה הזאת ופרטיה. זה מה שבאמת גרם לכך שלכל אורך הדורות תמיד היו עליות לארץ, תמיד, תמיד. וזה שהעלייה מעולם לא הייתה לכל אורך הגלות מסיבית, כמו שבימינו, זה באמת בגלל שזה היה מאוד קשה, מאוד מסוכן, גם הרבה פעמים בלתי אפשרי, ממש. ומכל מקום, על אף אי האפשרות, היו תמיד זרמונים שעלו לארץ. ואלה שלא עלו, אז התפללו. תחזנה עינינו. נודה לך השם לוקנו את שנחת על אותנו, ארץ חמדת ובר רחבה. אדם אוכל את הפת קיבר שלו בקמצ'טקה, אבל הוא קשור לארץ ישראל. על זה הוא מברך את ברכת המזון. זו התודעה שבה חש יהודי, מתחנך יהודי, חי יהודי. וזה גם נתן את רישומו. אבל מסתבר שלא נתן את רישומו בצורה מספקת. כי כשמגיע המצב של כבר מתקרב לשנות 2000, ולא עולם ולא ישראל לא עושה רושם שמפריע להם יותר מדי המציאות הבלתי מציאותית הזאת, בלתי אפשרית הזאת של אופי התנהלות ההיסטוריה. פה הולכת ומתקבצת מתיחות גדולה בנשמת ההיסטוריה, בנשמת היש, בנשמת המציאות, שטובעת את ההתלכדות עם המגמה הפנימית של הדברים. כי כמה זמן אפשר לסבול את המציאות הבלתי מציאותית הזאת? הקונטקסט שבו אנחנו מדברים הוא עכשיו לא מדבר על התחושות האישיות והדרכות האישיות ומחשבות האישיות וערכים האישיים של כל פרט ופרט בפני עצמו, אלא מדבר על הקודקס הכללי של איך שהמציאות פועלת על פיו. כשהפרטים, כמו שאמרנו ואני משנים, יכול להיות שלא ישימו לב לזה. אבל לא בגלל שהם לא שמים לב, זה משנה את החוק הפנימי והדינמיקה הפנימית של איך שהמציאות עובדת על פיה. המציאות הזאת היא זאת שבסיכומו של דבר, ככל שהדברים הם נעצרים בביטויים, תופיע כהתפרצות. התפוצות התביעה הפנימית לשקם את ההיסטוריה, לשקם את היש, לשקם את התרבות, לשקם את האנושות, לשקם את הקוסמוס, את ההוויה כולה, להשיב לדברים את אופי החיים על כתחיל שלהם, ההגיוני שלהם, הענייני שלהם. ופה זה הסוד שבאחרית הימים מתעוררת תנועה שהיא כבר מעבר למניעים הרציונליים והממשיים, מעבר למה שנראה כהתאמה אל כל האופי התרבותי של עם ישראל לאורך כל דורותיו, פורצת התביעה האינסטינקטיבית של העם כעם, והוא נוהר לארץ ישראל. זה מתחיל כמובן מהגורמים הפנימיים, מהגורמים שאמינים על נאמנים לרוחו הפנימית, מחוללי חיבת ציון, או אולי עוד לפני כן, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, שמתחילים לכונן פה עליות בכוונה יותר מסיבית, יותר ציבורית, יותר כללית, ומתחילים לעסוק בפרופוגנדה, בתעמולה, שתקיף את כל החברה, לא רק יחידי סגולה שרוצים למות פה ולהיקבר בארץ אבותינו, אלא שמתכוונת לחולל פה ישות מדינית. הרעיונות האלה היו רעיונות לפני 300-200 שנה, והתגלמו על ידי תלמידי הגר"א, בעל שם טוב, לפני 150 שנה ויותר, ואחר כך היא בת ציון, ואחר כך זה פורץ מהמסגרות הרגילות, המסורתיות, הופך להיות האינסטינקט הקולקטיבי. אדרבה, בד בבד עם ההתנערות מהמסורת, מתעוררת בד בבד עם זה הנאמנות היותר מהותית לנשמת המסורת, למגמה הפנימית. כשקשה להסביר אם ישנה התנתקות מהמסורת, אז למה דווקא לשוב אלא לבא הפנימית שלה? למה דווקא לארץ ישראל? למה דווקא ציונות? והנה הממד הרציונלי שמניע את כל התנועה הזאת. ומתחוללת עוד תופעת פלאים כמו כל ההיסטוריה העברית, תחיית עם ישראל פה, מכוח שיבת ציון והתנועה הציונית. ותחיית המדינה, והגענו עד הלום. רק פה, בדיוק בנקודה הזאת, שהדברים הופכים להיות לפרץ, לשטף, לזרם החיים הפנימי שעליו אני מנסה להצביע, שהולך וזורם אל ארץ ישראל, כתוצאה, הולך וזורם אל ארץ ישראל, הולך וזורם אל חשיפת כל כוחות החיים במילואם, לצורתם המלאה של החיים. פה והיה, ואנחנו נסתכל פה עכשיו, כפה שאנחנו מסתכלים פה, על הישות הזאת העברית, הישראלית, היהודית, אנחנו מסתכלים עליה כאורגן, כאיש אחד, שהוא נמצא במצב מחלה. או בואו נוסיף עוד נוסח, שהאמת היא שחבל שלא הזכרתי אותו מקודם, אבל הוא מאוד מפורסם. אלו הגלות לנו, על פי הגדרה הנבואית, זה שם שמיים, זה חילול השם. ולנו הגלות היא קבר, נכון? ופתחי את קברותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. ככה יאמר בפסוק בפרק למד זין, אחרי פרק למד בב שהזכרנו פה ביחזקאל. הקבר הזה ששמו הגלות, זאת אומרת עם ישראל כעם, כציבור, כישות אורגנית, ממשית, איך נגיד, תקופת הגלות זה עיונו, ובננשל הזה אז הוא שוכב קבר, מת. בתחייתו היא הסתכלות על העם כעם שהוא שב לתחייה. תביעת החיים הפנימית, תביעת האופי הפנימי של היש כולו, שמרכזו הוא החיים הישראלים, והחיים הישראלים שעליהם דיברנו מקודם, הם לא החיים של כל אחד מאיתנו כפרט. כי לא שם התגלה הנצח ישראל הזה, אלא זה החיים הכלליים של נשמת הכל ושלנו כעם. והממד העממי הזה, הלאומי הזה, הוא זה שתובע את תופעתו. והתפרצות החיים, הוא חותר להופיע את החיים הלאומיים האלה במלוא שיעור קומתם. והיה, והמגמה המציאותית הזאת, לא רוכבים על הגל שלה פרטי המציאות. הם יהפכו להיות לא מציאותיים. מה שאני מנסה להגיד פה, אולי זה מה שניסית להקדים. הבנת לאן, לאן אני חותר. זרם החיים המחולל את חיית עם ישראל בארצו, הוא זה שמנתק את הישות הישראלית מאחיזתה במציאות הגלותית. תהליך ההתנתקות הזה ממארג החיים, ממצב החיים הגלותי, הוא פועל יוצא של תביעת הבריאות הפנימית שמונחת בחוק החיים הפנימי של המציאות כולה, שתובע את תופעת החיים הנורמלית, המלאה, שלא יכול לסבול את המציאות הלא מציאותית הזאת של קבר הגלות. ובנקודה הזאת קורסת האפשרות של מציאות היהדות בגלות. עצם תביעת החיים ועצם זרם החיים הוא זה שמחולל את אי אפשרות החיים של יהודים בגלות. עצם תביעת החיים הכלל ישראלי, עצם תביעת החיים הכללית של האומה, כאומה, עצם תביעת הופעת החיות הישראלית במלוא סגולותיה הפנימיות, במלוא שיעור קומתה של ימינו כקדם, היא זאת שמחוללת את אי אפשרות התנהלות ההיסטוריה כמו שהתנהלה לאורך אלף ויותר שנים האחרונות. בנקודה הזאת מסתובבות הנסיבות ומתנתקת הגבייה הלאומית כאורגן אחד של האומה הישראלית מן הגלות. בנקודה הזאת זה מה שמחולל את השואה. האמת היא שבאתי פה דפים, אבל כשאני מסתכל על השעון כבר אין לי זמן להקריא לכם את הכל פחות הפסקה שאותה רציתי להקריא. אני אגיד לכם רק מה תוכנה. השואה זה היה פעם ראשונה שבשפת המאורעות הסתבר שישנה הגדרה למושג סגולת ישראל. למי שיש לו את המושג סגולת ישראל. סגולת ישראל זה תכונת החיים העצמית של היהודים, שהיא נגזרת מתכונת הלאום שלהם, מתכונת נצח ישראל, מתכונת הכלל שלהם. זה הופיע באינסטינקט של הסיטרא אחרא, שהיא המציאות שהתגלמה בהוויה הגרמנית, והיא לא יודעת להבחין בין רפורמים לבין אורתודוקסים, בין אשכנזים לבין ספרדים, בין מתבוללים שאבות אבותם היה להם דם יהודי, ובין בני אם יהודייה. אושוויץ זה היה מקום טוב לכולם, כי המבט המציאותי מסתכל על הישות ככלל. מה שאני מתאר פה זה תיאור שלא כמו שנוהגים להגיד, שהשואה הובילה לתקומת מדינת ישראל. אני אומר פה משפט הפוך. תקומת מדינת ישראל הובילה לשואה. הנשמה הפנימית שעניינה תחיית עם ישראל, הממד שהוא מתבטא בשפה האלוהית. בשפה האלוהית, כמו שאמרנו מקודם, זו השפה הטוטלית. זה לא עניין דתי. לא עניין רגשי, אני מקבל את זה, לא מקבל את זה, מרגיש את זה, לא מרגיש את זה, מסכים עם זה, לא מסכים עם זה. חוק אונתולוגי, סוד המציאות והקודקס שעל פיו היא פועלת. הכל חותר אל הופעת החיים המלאה של עם ישראל. הופעת החיים המלאה של עם ישראל זה אי לגיטימיות ואי אפשרות, אי זכות קיום, אי כוח קיום, להוויה הישראלית בגלות. מכאן ואילך זה רק פרטים איך זה יקרה. זה קרה בצורה הזוועתית שזה קרה. הרב צבי יהודה היה קורא לזה ניתוח. ניתוח נורא. אנשים לא פיקחיים שהם שומעים את הביטוי הזה של הרב צבי יהודה, הם שבועים בתוך הקונספציה הפרטית של עצמם, אומרים מה הצדק? מה הצדק בהכחדת 2 מיליון ילדים? לא כל שכן כל הצדיקים. או מה הצדק? נקודת ההסתכלות היא מצד האנשים הפרטיים. ואני בכל מה שבאתי לדבר פה, אינני נוגע בנקודה הזאת כלל. ואינני נכנס לנקודה הזאת כלל, ואינני מסביר את הנקודה הזאת כלל. ואינני בא להגיד שאנחנו רואים את הצדק בכך. אני בא להסביר עניין אחר. אני שואל מה הצדק בקיום ההווייתי של כל היש, בהיות ישראל בגלות. וזה בפרספקטיבה לא של התחושות האישיות שלי והזוועות של הקושי שלי לעומת מאורע זה או אחר, אלא אני מניח שהתוכן האלוהי הוא הטוטליות. ובוא נגיד, אני לא מרכז היש, ולא בהכרח איך שהדברים מתאימים על פי המבטים שלי והתחושות האקטואליות ברגע זה שלי, זו המציאות האולטימטיבית. ואני דן מהבחינה הכללית, של התמונה הכללית של כל היש, האם היש הזה יש לו טעם וערך ומשמעות. אבל בסרטוט הפרופיל ההיסטורי, כמו שניסיתי לעשות לכם בשעה האחרונה, בזאת למציאות אפשר לסמן את הכיוון שלה, אפשר לסמן בשפת היש את החוקיות המטרתית שלה, אפשר לסמן את הערך הטוטלי שלה. והסימון הזה הוא אומר לנו פעמיים, שאתה יכול לחיות קרוב ל-2,000 שנה ולהניח על פי מה שאתה מבין שהמציאות פה היא אבסורדית ומטורפת ומקרית ואנטי אלוהית, והמציאות הריאלית מוכיחה את זה. והראיה זה שיש גלות. ובקונטקסט של מה שהרציתי פה בכל השעה האחרונה. ומכל מקום, הנה, בא עוד איזה אקורד אחרי כל הקקפוניה הזו, ופתאום הסתבר שהייתה פה סימפוניה. ומסוף, מאחרית הימים, הנה חמה יצאה ושר מתחולל על ראש רשעים יחול, לשוב חרון אף השם עד עשותו ועד הקימו מזימות ליבו. באחרית הימים תתבוננו בבינה. כך אני בא הנביא ירמיהו. מאחרית הימים אפשר להתבונן על כל תקופת הזעם ולהבין את כל מה שהולך פה. וידעתם כי אני השם. המבט הטוטלי של הכל כאחדות, מאחרית ועד ראשית, הוא זה שמביט מראשית ועד אחרית, רואה שיש פה תכליתיות, יש פה מרכזיות, יש פה השגחה, יש פה כיוון. היה עושה רושם לאורך קרוב ל-2,000 שנה שאין. זה לא נכון, זו הייתה טעות אופטית שלנו. זה עדיין לא מסביר, לא מסביר כל כך. אז בשמה היינו צריכים את ה-2,000 שנה האלה? אנחנו יכולים אולי להתחיל להסביר, ולא הסברון, שהוא עושה רושם קריאת כיוון בנושא. אם 2,000 שנים של תוהו מתגלים כלא מפירים את החוק הפנימי ואת האידיאל הפנימי של יהי אור, סימן שזה אור חזק. אור שבכוחו לא רק להעיר, אלא גם, איך אומרים, מה שלא מחסל אותי, מחשל אותי, זה תוכן כזה שההיסטוריה לא יכלה לו. זה תוכן כזה שכל התוהו קטן עליו. והנה הוא מגלה את הסדר שבתוך התוהו. יסתבר שזה לא טוב. עדיין יש הרבה טוב וחושך. רק זה, ודווקא המבט הזה, נותן מקום לתקווה, לא לתקווה, לאמונה. בפירוש המילה אמונה, לראייה ריאלית, טוטלית של כל היש, שתופסת את מגמת כל היש. וברור שאותם צדדים אפלים, מכחישי אמונה, שנראים ביש, מן הסתם, בהמשך, בואו נחכה אולי עוד 2,000 שנה, ונראה את ממדי החושך והזוועה של מה שנראים ברגע זה בעינינו, מן הסתם, כמו שתו 2000 שנות הגלות, פה מתחיל להסתמן כקונטקסט אחר, כהקשר אחר, ילך האור ויתגבר, עד שתתברר התמונה במילואה. וכל אותם זוועות נפשיות, אפילו הפרטיות, שאנחנו עומדים מולם ברגע זה, אחרי הדברים שהרציתי פה, כמו לפני, באותה בלימה, באותה חוסר יכולת עיכול. מה הצדק בפרטים? אני לא יודע. אבל יש בסיס לטיעון שיש בשביל מה לחיות, ויש בשביל מה להתקדם, יש בשביל מה להתאמץ, כי בהמשך גם זה יתברר. כי אם הזוועה הזאת ששמה גלות מתבררת כלא כמסייעת לתוכן האור שיופיע, כי אם החושך לא הצליח לחבות את האור, אז סביר שהאור זה ילך ויתגבר, עד שלא יישאר שום דבר מן החושך. זהו גדול קידוש השם לחילול השם. זה קידוש השם הגדול שהולך ומתברר. טוב, כן.
למה מכתחיל את זה לבוא? התורה אומרת במפורש, מה הסיבה של הגלות? הכנעת הלב, הכנה למידת הלב, שאחרי הקדוש ברוך הוא ילך עליו, בגלל כל החטאים. שאלה שנייה, איך תקומה דווקא מביאה לשואה? כאילו, להיפך, זה היה אמור להיות בגלל
לא, אני חלש מאוד בצרורות. עכשיו אמרת את השאלה השנייה, אני כבר שוכח את הראשונה. אז אני רק מבין שאלה אחת. כן, אז לא הבנתי, זאת אומרת, לא הבנתי מה יש תשובה בזה, זאת אומרת, התורה אמרה, הכנת הלב, מילת הלב, היא בגלל החטאים. אז בגלל החטאים, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו, אתה רציני. זה מין תשובה הזאת. ובשביל זה, אז תראה, אז אנחנו מדברים 6 מיליון. בואו תשקלל את כל אלה שהושמדו ושומדו ועונו, ולא נכנסתי לפרט את המילה הזאת ששמה גלות. אני קצת יוצא מתוך נקודת הנחה, אני מקווה שהיא לא מוטעת, שכולם יודעים מה זה. אבל אם תרכז את כל הזוועות שהיו לנו בגלות לדבר אחד, אז בוא נגיד, אני לא חושב שהשואה זה הדבר הנורא מכל. תקח את הריכוז של הכל ביחד. אז על כל פנים, אתה אומר, זה כן, נו, בשביל לרכך את הלב. יש לי הצעה, אני לא שפור אותי, אני אולי יכול לרכך קצת אחרת. אז לא עונה בכלל. זה שאמרה התורה. נכון, אמרה התורה. שאמרו לכם, ונפתלו לכם, וסרתם ועבדתם. הכל נכון, הזהירה התורה. אל תגיעו למצב הזה. ומכל מקום, זה לא עושה רושם שעונה. זה לא מצדיק. עדיין אני לא חש בזה שהכל פשוט וכל ברור והכל צודק. וכל אחד, לפי כל מה שהתגלגל, ממש זה, הכל היה בסדר. כל פנים, לא עושה לי רושם שהפשטנות הדתית הזאת היא יכולה להינשא על לבבות ישרים. זה לא יכול להיות. שנייה. אבל יתרה מזאת, לפי מה שהסברנו מקודם, כל הכבוד לזה שהתורה אמרה, אבל אני עכשיו שאלתי עוד דבר, שאלתי מה הפשר של המציאות. כי והיה ויש 2000 שנים שבו עם ישראל לא קיים, אז מה פשר ההיסטוריה? מה קורה פה? אתה אומר, נו, ברור, זה שם מטפלים ביהודים שהם חטאו. אז זה משמעות של ההיסטוריה. אז יש, אתה רואה בעצם ההתרחשות המציאותית, וקטור, כיוון, תרשים זרימה, כיוון לאן להתקדם, מרכז. אתה רואה את האידיאל, האונתולוגיה, ההווייתי הכללי, אתה רואה אותו כולו הולך ומתגלה בצורה יותר ויותר איכותית, שאתה יכול להגיד, יש פה משהו עליון ושלם שהולך ומופיע. אתה יכול לקרוא למציאות אלוהית. אם כך אתה שואל, לא כל כך נקלטו הדברים שהרציתי כל השעה הזאת. ניסיתי להסביר את המושג חילול השם. וזה המושג חילול השם, זה מושג לא שלי, זה מושג של התורה. אז עם כל הכבוד שאתה מסביר לנו שהתורה אומרת כך וכך וכך, אבל היא גם קוראת לזה חילול השם. אבל היא לא אומרת שזה חילול השם בגלל שיהודים חללי שבתות, או לא לומדי תורה, או עושים עוד כל מיני דברים שהשם מרחם. אומרת, חילול השם, המציאות של היהדות בגלות, של עם ישראל בגלות. ואני אמור בכל הוגים שבאו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמור להם, עם השם אלה ומרצו יצא. וניסיתי להסביר מה זה חילול השם. אז הציטוט שציטטת לנו פה מהנוסחה הזאת, החטא ועונשו, לא תוקף את העניין בכלל. לא מתמודד עם המימד הווייתי, עם התמונה הכללית, עם מה שאני קורא לו מבט אמוני. זה לא הסתכלות כללית, זה הסתכלות נורא פרטית. החטא ועונשו. לא משנה, התורה אמרה. הכנת, אז זה לא עונשו. אז תגיד מילת הלב, הכנת הלב, ריכוך הלב. לא ניכנס לזה, כי תשים לב למה שאני אמרתי, עד שתמשוך אותנו לשים לב למה שאתה אמרת. כי גם אם תלטש את מה שאתה אמרת, זה לא תוקף את המבט שאני מנסה לסרטט פה. כי זה הכל נמצא במסגרת פרטית. איך זה? אז גם מילת הלב, גם הכנת הלב, גם... כל מה שאתה רוצה, נו, אבל... במה זה מסביר? סליחה?
של כל העם.
אה, בסדר. עכשיו רק נשאלת השאלה, במה, כשאתה רואה את המציאות, במה אתה רואה אותו מוכן לתפקיד, במה שרוצחים ועומסים ושודדים, ומפגרמים את עם ישראל באופן סדרתי, משפילים אותו, והוא הולך ומתבלל, הולך ונשמד יותר ויותר, אז במה אתה רואה פה הכנה? אבל כתוב. אז אני אומר, לפני שהדברים מתבטאים בפועל, אז כתוב, אבל הבפועל זה זועק חילול השם. אני אומר עוד פעם, התנ"ך אומר את זה. מה הייתה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, הרב אמר שהצביעה לבריאות של המערכת כולה, זה מתבטא בחזרה לארץ.
היא הגורמת את התביעה לחזרה לארץ, והיא הולכת ומתבטאת במיליון ואחד צורות, ובסוף זה מתבטא בהתפרצות כזאת, עד שהיא פשוט מזעזעת את ההיסטוריה, הזעזוע נורא מתבטא בשואה.
אבל למה דווקא זה, למה אומר כאילו, כמו שהבנתי, בגלל
שזה בריאות,
חזרה דווקא
יצא להיות
סיוע, להפך
משואה. פירוש המילה שואה, בקונטקסט של מה שתיארתי פה, זה חורבן אפשרות החיים היהודיים בגלות. אבל תבדוק טוב ותראה שבשפה כללית, זה הנתקת כוח החיים הכללי של האומה מזרימתו בגלות, עכשיו הוא זורם בארץ ישראל. אז זרם החיים הוא כבר לא זורם בגלות. אז אין חיים בגלות. זה הסיבה שיש שואה שחורה, ויש אחר כך בימינו יש שואה לבנה. אבל אין חיים יהודיים בגלות. היהדות הגלותית איננה לגיטימית, אין לה יותר מקום, אין לה יותר תפקיד, היא פשוט לא תהיה. ואם רואים שהיא לכאורה כן תהיה, ושהיא התחזקות באמריקה, זה אחיזת עיניים. היהדות הגלותית נשמדת, או פיזית או רוחנית. אבל זהו, אין יותר מקום לחיים יהודיים בגלות. זה התבטא בשפת אלוקים, בשואה. שוב, הרב צבי יהודה היה קורא לזה ניתוח. כשאתה מסתכל על הפציינט כאיש אחד, אם אתה מסתכל על פרטים, אז אתה רואה, הוא חתך לו פה את הבטן, הוא חתך לו את הרכבות, הוא קרט לו פה איברים. כשאתה מסתכל על הפרטים, אתה רואה שפך דמים נוראים, אתה רואה רקמות נחרטות ונהרסות, וזה דבר זוועתי. ומכל מקום, זה פעולה שהיא יש פעולה זוועתי, שאם אתה מסתכל על הקונטקסט התכליתי שלה, זה ניתוח להצלת חיים. אבל החיים של רקמות שלמות של האורגן הזה הוכחדו. זה הפרטים. אבל האורגן ניצול. אם אתה מסתכל על היהודים כיהודים, אז אתה רק רואה את הזוועה של סכין המנתח, שהוא קורע פה את הרקמות. אם אתה מסתכל על הפרסונה, על האישיות, אתה מסתכל על עם ישראל כעם, כאיש אחד, אז השואה זה ניתוח שמנתק את אפשרות החיים הכלל הישראלים מיותם בגלות. בפרטים אין נחמה, אבל בנוחמת ירושלים ננוחה. בתקומת ירושלים, בנשמה הפנימית שצריכה ללכת ולהופיע, בקונטקסט הזה, שם אנחנו רואים את האור, שעדיין הוא לא סידר לנו אחרי הניתוח הזה. אז יש ניתוח כזה שאתה מת תחת סכין המנתח. פה המנתח הוא מנתח אומן, וכנסת ישראל, כלל ישראל, נצח ישראל לא מת. להפך, הוא חי מזה. מכל מקום צריך התאוששות, עושה רושם שאנחנו נצטרך עוד כמה מאות שנים. נקווה לפחות, אבל צורה רציונלית עושה רושם שנצטרך עוד כמה מאות שנים של התאוששות. רק בחשבון של נצח ישראל, יש לנו זמן. והבריאות תלך ותתגבר, אנחנו עדיין נמצאים תחת הזוועה והטירוף של היית משוגע ממראה עיניך מהזוועה הזאת שעברנו, מהניתוח הזוועתי הזה שעברנו, כפרטים, כקהילות, כמיליונים, כעם, התגברה בנו הבריאות. ההתגברות של הבריאות חוללה את הזוועה הזאת, את הניתוח הזה. שם אנחנו, שם צריך לכוון את דעותינו. וככל שנכוון את דעותינו יותר אל הממד הכללי, יתבררו, ילכו ויתבררו יותר גם, יש מקום שממוצעת הדורות, השנים והדורות, אז יתבררו גם המשמעויות הפרטיות. אני יודע איך, אני חושב שאין כיום מי שיודע איך, ומכל מקום, כמו שאמרתי, כיום אני חושב שאפילו אני יודע את ראשית המבט בשביל מה הייתה טובה הגלות בקונטקסט הכללי. לא לגמרי, אבל בקונטקסט של איך שתוכן הטוב הוא מתגלה כיותר טוב ממה שאנחנו היינו מבינים מתוכנו אילולא הייתה גלות, כי זה תוכן אידיאלי חסון. אז אמרתי, ואני חוזר על הדברים, זה עיקר הדברים כדי שתקלטו אותם, היסוד הזה סביר שילך ויתגבר ויעשה לנו כפתיר או כבהיר את אותם חלקים של חוסר הבנה שיש לנו מהמציאות הזאת של הרבדים הפרטיים והאי צדק שמתראה לעינינו מכל הפרטים שעברו תחת סכין המנתחים האלוהי הזה, ששמו השואה. כן?
האם אפשר להגיד שכל הסומת שמגיעים להנתר בכל עורך ההיסטוריה, הוא דבר שהוא באחר התנגדות לתכלית של נשמת הקדש ברוך הוא, של הכוונה של ההיסטוריה?
מבחינה מסוימת, כן. זה לא, איך נגיד, שלעם ישראל רע, אז זה לא, טוב. מכל מקום, תהיה רעה בעיר והשם לא עשה. אז אין דבר שקורה שהוא לא בא במגמה האלוהית. אבל כל עוד זה לא נתפס בקונטקסט הטוב שלו, אז אפילו לשם. הדברים יכולים להיות בו זמנית, כמו שאנחנו מסתכלים פה עכשיו. על הדוגמה שהבאנו פה, הגלות. הגלות זה חילול השם. אבל אחרי הגאולה, תובן הגלות כחלק מהופעת הגאולה, שעניינה גאולה וטוב, שאפילו גלות לא יכולה להכחיד אותו. אפילו הרוע, הגיהנום היותר גיהנום שיכול להיות, ששמו גלות, גם הוא לא יכול להחשיך כנגד האור. אז מסתבר שחיסן החושך, את האור, עשה אותו יותר חזק, יותר מהיר. האור שמתברר בסוף, מתברר כחזק יותר, אחרי שהוא יצא מהגלות, ממה שהיה, אילולי בכלל היה מוסד כזה ששמו גלות. אז הנה אנחנו רואים שיש בו זמנית, גלות זה רע, זה חילול השם. אבל הוא בעצמו הולך ובונה את קידוש השם. רק, כשאתה מסתכל על זה, אתה לא רואה את זה, כשאתה מסתכל על זה, אתה לא רואה את זה. אתה צריך לכוון את המבט בקונטקסט הנכון. ואתה תסתכל על הקונטקסט הכללי המגמתי, שם הדברים ייראו יותר ויותר ברורים. וככל שהמציאות תתרחב והשכל יתרחב, במוצאת הדורות אולי נבין מה שאנחנו לא יכולים להבין עכשיו, אז נוכל להבין איך כל פרטי המציאות היו נצרכים בצורך תכלית האחרונה שלהם. ואז נגיד שכל טוב. טוב, אז ברוך ומכפר בו.